וכעת נדון בתהליכים שחלים בעת האחרונה במגזר הערבי בישראל, לקראת הבחירות הצפויות לכנסת בעוד פחות מחודש. אולי הסימן הבולט למגמה של שינוי בקרב נבחרי המגזר הערבי הוא פירוק הרשימה המשותפת. במקומה התמודדו ברשימה אחת המפלגות חדש וטל, וברשימה נפרדת רעם ובלד. אנחנו נשוחח עם אריק רודניצקי, ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, ומהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שחוקר את התהליכים הפוליטיים בחברה הערבית בישראל כבר כמה שנים, וגם היה שותף לסקר שנערך בנושא. שלום אריק.
שלום אהב.
נתחיל בהווה, בימים האלה. מה הוביל לפירוק הרשימה המשותפת? ואם תוכל לתאר בקצרה את התהליך שהתבשל שם מאחורי הקלעים, ומה חושבים על כך בציבור הערבי?
השאלה מה הוביל הפירוק של הרשימה המשותפת העסיקה את הציבור הערבי כמעט חודשיים ימים. ומה שאנחנו ראינו זה כמו מהלך בלתי נמנע, החל מהכרזה של אחמד טיבי שהוא טעל רוצה לצאת מהרשימה המשותפת ועד הגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית. ובסופו של דבר התברר לכולם שהחילוקי דעות לא היו על עניינים אידיאולוגיים, אלא על סדר המקומות ברשימה המשותפת העתידית בכנסת, מה שבסופו של דבר לא קרה, כי הרשימה המשותפת התפרקה. אבל הציבור הערבי היה ברור שחילוקי דעות פנימיים, יריבויות, אינטריגות, כל מיני דברים שהלכו והצטברו במשך 4 שנים של כהונת הרשימה המשותפת, התפוצצו בסופו של דבר, עד שהובילו לפירוק הרשימה, לשתי הרשימות הקטנות יותר, שהולכות להתמודד ביום הבחירות.
ולדעתך זה מצביע על כך העדפות הפוליטיות של מי מבין המתמודדים השתנו, על איזושהי התערבות של גורם מסוים שגרם לפיצול הזה?
ככל שידוע לי וגם לפי מה שאנחנו רואים, קשה להצביע בהכרח על התערבות של גורם חיצוני. הניצנים או הזרעים של המחלוקת היו שם במשך כל כהונת הרשימה המשותפת. די להזכיר את משבר הרוטציה בשורות הרשימה, שהעסיק את הרשימה הזאת כמעט שנה שלמה, בעקבות העובדה שבאסל רטאס נאלץ כמובן להתפטר מהכנסת, ואז עלתה השאלה האם הבא בתור ייכנס לפי התור, או דווקא המועמדת של בלד, שהייתה במקום ה-19 ושלא הייתה אמורה להיכנס לרשימה במסגרת הסכם הרוטציה, האם היא צריכה להיכנס? לא להאמין, אבל שנה שלמה היה פה מכל כיסאות מוזיקליים, ממש סביב הכיסאות בכנסת, ואנשי הרשימה לא הצליחו להגיע להסכמות, גם בתיווך של ועדת הגישור או הפיוס, שהייתה עריבה לכל התהליך של פעילות הרשימה המשותפת. אז אפשר לומר שכל החילוקי דעות הפנימיים האלה הקרינו בעוצמה רבה, ומתברר ככה לפחות לפי המקורות בתוך הרשימה המשותפת, שאומרים שהחגיגות על הרכבת הרשימה לפני 4 שנים היו מוקדמות מדי. הם לא היו סוף התהליך, אלא הם היו דווקא תחילת התהליך. זאת אומרת, במסגרת הכהונה המשותפת של כל החברי הרשימה, היה צריך לוודא שהם עובדים באופן סינרגטי, שיש שיתוף פעולה, שיש אולי דובר משותף לרשימה, מה שלא היה. כל הגלגלים האלה לא זרמו ולא עבדו בצורה משומנת, והתוצאה הייתה, כמו שראינו, ההכרזה של אחמד טיבי שהוא מחליט לפרוש מהרשימה, כי הוא חושב שמגיע לו ייצוג יותר גדול. ועכשיו כל מה שנותר לראות זה האם באמת, מה יעלה בסופו של דבר בייצוג, בגורל הייצוג של נבחרי הציבור הערבים בכנסת. כי כרגע יש לנו שתי רשימות ואנחנו צריכים לראות מה יהיה ביום הבחירות.
וזה מעביר אותנו לשאלה הבאה שנוגעת לציבור עצמו. אתה, כפי שציינתי בדברי הקדמה, ערכת במסגרת מרכז משה דיין סקר בנושא, לא ממש בזמן האחרון, אבל בתקופה האחרונה באופן כללי. ומה הסקר הזה יכול לנבא לגבי המגמות שמסתמנות בציבור הערבי בהקשר הזה של הבחירות הבאות לכנסת?
קודם כל נגיד שסקרים זה כמובן נכון לעכשיו. לפי אחד הסקרים שכבר התפרסמו לפני כחודש, שיעור ההצבעה בציבור הערבי צפוי לרדת באופן משמעותי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על חזרה לימים שלפני הקמת הרשימה המשותפת. חזרה לאותו ממוצע שיפיין מערכת הבחירות הקודמות, סביב 55-56 אחוז השתתפות ביום הבחירות. רק שנבין, בבחירות האחרונות ב-2015, שיעור ההצבעה ביישובים ערבים עלה ל-64 אחוזים, ודי בעלייה הזאת היה בשביל להבטיח את הייצוג הגדול ביותר בהיסטוריה של בהיסטוריה הפוליטית של הציבור הערבי בכנסת. אז אנחנו מדברים פה על חזרה למה שהיה בעשור הקודם. ואם אנחנו ניקח בחשבון ששיעור הצבעה כלל ארצי ככל הנראה יישאר סביב 70 אחוז, זאת אומרת ביישובים היהודיים יהיה מעל 70 אחוז, אז כבר יש כאן סכנה או ספקות עם אחת הרשימות, ככל הנראה, רם עם בלד, האם היא תעבור את אחוז החסימה? כרגע השאלה הזאת היא עומדת על הפרק, כאשר הרשימה השנייה, חד"ש-תע"ל, היא ככל הנראה תהיה הרשימה הגדולה יותר. לפי הסקרים האחרונים, היא עתידה לזכות בערך בשבעה מנדטים, כאשר רם ובלד מתנדנדת סביב ארבעה מנדטים. בכל מקרה, מסקנה אחת מאוד ברורה. על ההישג של ה-13 מנדטים, הם לא יחזרו בכנסת הקרובה, אלא אם יקרה משהו בלתי צפוי, ומניסיון שלי לפחות, הקמפיין הבחירות האמיתי של הציבור הערבי מתחיל בשבועיים האחרונים, כך שאומנות הבלתי אפשרי היא בהחלט אפשרית במקרה הזה.
טוב, דיברנו עד עכשיו על נציגים ועל בחירות. הייתי רוצה ברשותך לסיום לצלול לעומק התהליכים שקורים בתוך החברה הערבית בישראל, בדגש על הנושאים שמעסיקים את מי שעתידים להצביע בבחירות הקרובות. ואם תוכל, אנחנו נודה לך אם תדרג את הנושאים האלה, ובראש ובראשונה סוגיית הזהות לגבי הזהות הישראלית לעומת זהות פלסטינית. מה תמונת המצב כרגע?
זאת שאלה טובה מאוד, שאלה שהאמת קשורה לבחירות. קשורה כי בבחירות האלה, מה שאני רואה לראשונה זה רשימות חדשות בציבור הערבי שקמות ואומרות, הקלף הפלסטיני, קלף הזהות הפלסטיני, הוא ברמת הסולידריות, בסדר, הוא קיים שם. אז אנחנו ערבים פלסטינים, אבל אנחנו ערבים אזרחי ישראל. אני אפילו אצטט אמירה ששמעתי מאחד המועמדים ברשימות אחרות חדשות שקמו. הוא אמר ככה, 95% מהאזרחים הערבים מכירים בעובדה הזאת של מדינת ישראל. הם מכירים, ואפילו אותם 95% מברכים על כך. הם מברכים על כך שהם ערבים אזרחי ישראל. יותר ויותר, הגדרת הזהות היא של אני ערבי אזרח ישראל, אני אומנם פלסטיני בזהות הכללית, אבל ברמה הקונקרטית אני ערבי אזרח ישראל. ואנחנו רואים את זה גם לפי סדר היום של הציבור הערבי. בעיות הפשיעה, בעיות האלימות, בעיות של אישור מבנים שהם כרגע מוגדרים לא חוקיים, ויותר מכך, התקווה שתאושר עוד תוכנית פיתור כלכלי כמו 922 שאושרה בממשלה הקודמת, שאגב הייתה הממשלה הכי ימנית בתולדות ישראל, התקווה הזאת היא תקווה מאוד מורגשת גם בקמפיין הבחירות, עד די כך שאפילו אחמד טיבי בעצמו השתמש בסיסמה של תוכנית של 2020 עד 2030, תוכנית לפיתוח כלכלי כולל של היישובים הערבים. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה מקרין גם על הסיסמאות הפוליטיות של המפלגות המתמודדות כרגע. אבל באמת, אם אנחנו בוחנים לעומק את התהליכים, תהליכי עומק שובים על החברה הערבית, הזהות אזרחית, או יותר מכך, הזהות הישראלית היא עמוקה, היא מושרשת, היא בהחלט קיימת. והזהות הפלסטינית נמצאת שם ברמה של סולידריות, ברמה של לאו דווקא זהות פוליטית ממש, כקלף פוליטי, אלא יותר כקלף סנטימנטלי, קלף כללי שנמצא שם ברק, אבל ברמה היומיומית אין ספק שאנחנו רואים כאן את התחזקות הקשר למדינה, והאמונה והכוונה והתקווה באמת להשפיע על מה שקורה בתוך המדינה.
תודה רבה לך.
מודה לך, תודה.